אנחנו בבבא בתרא, הדף של היום זה סמך ב', אנחנו בסוף סמך א' עמוד ב', אמרנו נתחיל את היום עם סיפור. ההודה אמר לחברי, בן אדם אמר לחבר שלו, ארא דבי חייא מזוונן הלך. אני מוכר לך את הקרקע שאני קניתי מרב חייא. עכשיו הוא אמר את זה בלשון יחיד, הוא לא אמר את הקרקעות, הוא אמר את הקרקע. הווי לי תרתי ארא דא ומתקריין דבי חייא. היו לו שני קרקעות שהוא קנה מרב חייא. עכשיו, הנקודה שתהיה הנקודה לאורך כל הסוגיה שנלמד היום, לאורך כל, מפה עד סוף עמוד ב', עד הנקודתיים בסוף עמוד, זה שיד בעל השטר על התחתונה. אם לא פירטנו מה אני מוכר, אז הקונה הפסיד. הוא צריך להוכיח שזה היה אחרת. זה הנקודת מוצא. אז אומרת הגמרא, אמר רבשי, רבשי היה צריך לפסוק את השאלה, חד אמר לי, תרתי לא אמר לי, סך הכל הוא אמר, אני מוכר לך ארה, הוא לא אמר ארתה, כן? אז הוא מכר לו אחד. והיא אמר לי, ארתה סתמה, מיות ארתה שתיים. אם הוא היה כן אומר לו ארתה, אני מוכר לך את הקרקעות, אז הוא צריך, כן, לפחות שתיים. והיא אמר לי, כל ארתה דעיד לי, לבר מבוסטנה ופרדסי. אם הוא היה אומר לו, אני מוכר לך כל הקרקע שלי, אז הוא בעצם מוכר לו את כל הקרקע, אבל מה שלא היה כלול בימיהם בלשון קרקע, זה הגנות והקרמים. והיא אמר לי זיהרה, אז זיהרה זה היה לשון שאצלם כלל קרקע פלוס גנות ופרדסים, אפילו בבוסנה ופרדסי, לבר מבטי ועבדי. הלשון זיהרה, שבימיהם זה היה לשון שכלל קרקעות וגנות ופרדסים, אבל זה לא כלל את הבית שלו ואת ההבד. והיא אמר לי, נכסי, אפילו בתי ועבדי, אז זה כולל הכל. כן? בסדר. עכשיו אנחנו מתחילים סוגיה של מצרים. אתם זוכרים, אתמול למדנו שכשבן אדם מוכר, אז הוא מתאר את הקרקע שהוא מוכר. והוא מתאר את זה על ידי שהוא אומר את המצרים, מה הגבולות. וראינו אתמול שהגבולות לא צריכים להיות, כשבן אדם עושה מקח וממכר בימיהם, אז למרות שהוא אומר עד הקיר הזה, לא בהכרח שהוא מכר לו את הכל עד הקיר הזה. ומאחר והיו צריכים לתת תיאורים, ולא היה להם כמו שהיום יש קווים, כן, על הגלובוס, lines of latitude, longitude, אני יודע בארצות הברית, כל השטרות, אתה כותב בדיוק עד הנקודה, לא יודע, שלישית או רביעית אחרי הנקודה, בדיוק איפה השטח של הקרקע ששייך לכל אחד. פה בארץ, אני לא יודע, אני ראיתי טאבו, נסח טאבו, בכלל לא כתוב ככה בנסח טאבו. הדברים לא כל כך מוגדרים, לפחות בדירות.
כמו שלמדנו אתמול, שיש שתי נוסחים לכל דבר. שיש כאלה שמבינים ככה, שאצלהם דירה זה בניין, ובניין זה דירה.
אז האירועים שבימיהם היה ממש בלגן.
גם בשטר עצמו צריך להגדיר כל דבר במדויק, שלא יחשבו שזה...
כן, אז עכשיו אנחנו נכנסים למציאות, לציורים שבן אדם רצה לתחם שדה שהוא מוכר, ובעצם הוא נותן כל מיני סימנים, הוא נותן מצרים, והמצרים לא שווים ממזרח למערב, מערב למזרח. הוא אומר לו, בוא נאמר, קיר הזה 100 מה, קיר הזה 50 מה. עכשיו, מה הוא התכוון? אז אלה דוגמאות עכשיו שנתחיל לדון בהן. הדוגמה הראשונה שנדון בה, זה שהוא אומר לו, הגבול של השדה שאני מוכר לך מימין, זה השדה של יהודה, והגבול שבשדה מצד שמאל זה שמעון ולוי. יהודה מצד ימין יש לו 100 מות, שמעון ולוי מצד שמאל, כל אחד יש לו 50 מה. עכשיו, אז זה יכול להיות דוגמה אחת. דוגמה שנייה, אם הוא אומר לו, אני מוכר לך יהודה מצד ימין ושימון מצד שמאל. שימון זה 50 אמה, יהודה מצד ימין זה 100 אמה. מה הוא התכוון? הוא התכוון 100 אמה או 50 אמה. או שהוא התכוון אולי אלכסון ביניהם. נראה בזה עכשיו מחלוקות. אומרת הגמרא, מצר לו מצר אחד ארוך ומצר אחד קצר. כשהוא תיאר לו צד ימין של השדה, הוא אמר לו 100 אמה. צד שני של השדה, צד שמאל, הוא אמר 50. אמר רב, ואנחנו יודעים שברב כללית, אם זה יהיה מחלוקת רב ושמואל, אז רב יותר חלש בממונות. אמר רב, לא קנה אלא כנגד הקצר. אז הוא קנה בעצם את החמישים אמה. יד בעל השטר על התחתונה, אנחנו עושים קו מהמצר מצד שמאל של החמישים אמה, אומרים לו, באורך קנית החמישים אמה. גמרנו. אמרו לרב כהנה ורב אסי לרב, וצריך לדעת שהיו כמה רב כהנה בשעס, אחד מהם היה רב כהנה שהיה כל כך גדול, שבכלל מקשים ממנו לאמוראים אחרים, כאילו היה תנה. אז רב כהנה ורב אסי הקשו על רב, והקנה כנגד ראש תור. למה לא נעשה אלכסון? אם הוא תיחם את השדה, הוא אמר לו מימין 100, משמאל 50, למה שנעשה אלכסון? כן, תעשה אלכסון בין המאה ל-50. שתיק רב. ותמיד כשכתוב שתיק, זה אומר שהיה שתיקה שהייתה משמעותית. לפעמים היא הייתה משמעותית כי הוא חלק ולא טרח להסביר, לפעמים היא הייתה משמעותית כי הוא שתק והוא ויתר. וזה למה שהמסורת ניתנה לא רק בדיבור, אלא גם בתנועות, ההבאות. זה למה שמי שראה את רבי מקדימה היה יותר גדול מי שראה אותו מאחורה. הלימוד היה, מי שישב יותר קרוב קיבל מסורת יותר טובה. שתיק רב פה, הרשב"ם אומר שהכוונה היא שהוא ויתר. הוא אומר, אתם צודקים. השתיקה שלו הייתה שתיקה של תייתי. עכשיו, הגמרא תמשיך לדון ברב לפני שתיק. המשך הסוגיה עכשיו זה ברב לפני השתיק. לפי הרשב"ם, הלכה תהיה כרב קנה ורב אסי. אבל אתם מבינים שלא צריך להבין ככה ברב. אפשר להבין הפוך. שתיק רב הוא לא טרח לענות להם, אבל הוא לא ויתר. אומרת הגמרא, הוא מודה רב, ועצם זה שהגמרא ממשיכה לדון בשיטת רב לפי הרשב"ם לפני שהוא שתק, זה מאוד לא משמע כמו הרשב"ם. זה למה שלא כולם יסכימו פה לרשב"ם. כן? הוא מודה רב.
כשדנים בו זה אומר שהוא לא הסכים.
הוא לא הסכים, נכון? המשך הסוגיה שדנה ברב, כמו שראינו אתמול בריף, אתה זוכר? זה שהסוגיה עכשיו מתמקדת בשיטת רב, נותן הרבה תוקף מבחינה הלכתית לשיטת רב. ומודה רב, היכא דאיכא מצר ראובן ושמעון מחד גיסא. מצד ימין יש לו את ראובן ושמעון. ומצר לוי ויהודה מחד גיסא. מצד שמאל יש לוי ויהודה. אז יש לו 50-50 מצד ימין ראובן ושמעון. 50-50 מצד שמאל לוי ויהודה. כן? יש לו שדות שהן מתחמות את השדה שלו. מדהב אלי למכתב לי דראובן כנגד לוי ודשמעון כנגד יהודה, ולא כתב לי, שמע מינה, כנגד ראש תור, הוא אמר לי. אם הוא אמר לו, אני מוכר לך, מצד ימין, ראובן ושמעון, מצד שמאל, לוי. למה הוא לא כתב גם יהודה? אז ברור שהוא התכוון לעשות, הוא יכל לומר לו, סך הכל, ראובן, או שהוא כנגד יהודה, כן? הוא לא אמר את זה. הוא אמר ראובן ושמעון, ומצד שמאל, יהודה. אז ברור שהוא התכוון את האלכסון. הגיוני. כן, אתם רואים את הציור ברשב"ם.
כן.
אוקיי, הלאה. ופה גם רב מודה. כי הרי הוא לא היה צריך לפרט את השני אם הוא לא התכוון לעשות אלכסון. ברור? אוקיי. אומרת הגמרא, מצר ראובן מזרח ומערב. אם יש מציאות שראובן היה לו שדה מקבילה משני הצדדים. גם ממזרח וגם ממערב. אז הוא בשטר, הוא כותב לו, שמע, הגבול של השדה שאני מוכר לך, ראובן ממזרח וממערב. ומצר שמעון צפון ודרום. השכנים שלו מצפון ודרום, שמעון היה בעלים על שני השדות. אז הוא אמר לו, אני מוכר לך את השדה, התחום שאני מוכר לך, ראובן משני הצדדים, מזרח מערב, שמעון צפון דרום. צריך למכתב לי, מצר ראובן רוחין טרן, ומצר שמעון רוחין טרן. הוא צריך לכתוב לו, שמע, אני מוכר לך שני הצדדים שניהם. כי אם לא, אני מבין, איך אתה יודע איזה גבול? אולי צריך לעשות אלכסון? שוב, יד בעל השטר על התחתונה.
זה יכול להיות גם ככה. לא?
תסתכלו על התמונה ברשב"ם.
כן, אני אומר, זה יכול להיות גם ככה.
מאחר ואני יכול להבין את זה לכאן ולכאן, אני יכול להבין לכל הכיוונים, אז אני אומר, בסדר, יד בעל השטר על התחתונה, הוא לא הסביר איך הקו הולך בין השדות, אז הוא ייתן, אני אתן לך את המינימום שיש לך גם את ראובן מהצפון, כאילו גם תרובן מהמזרח, גם תרובן מהמערב, גם שמעון מזרח ומצפון ודרום, ובאמת, כשהוא הולך באלכסון, אז זה נוגע בכל הארבע פינות. יד בעל השטר לתחתונה. תזכרו את זה, כי זה יהיה הבסיס של הסוגיה בעמוד ב'. כאילו, הנקודה הזו, שכשהוא יכול, אז הוא יכול להימלט ולעשות, לומר בעצם, אם זה נוגע בפינות, זה מספיק. זה, התחום שאני נתתי לך, זה לא בהכרח שדה מרובע. אני לא מבין את זה כל כך, כי מפה משמע שהיה נורמה אצלם למכור שדה בצורה כזו, זה נשמע מאוד מוזר. כן, למכור שדה שהיא משולש, אני לא מבין את זה, אבל טוב, כנראה שצריך לומר שזה היה נורמה בימים. היבא אלו, סיים לו את הקרנות, מהו? בוא נאמר, הוא סימן לו, הוא אמר לו, שמע, ישנו שכנים, תסתכלו על הציור ברשב"ם. ראובן, שמעון, לוי ויהודה, בכל הפינות. אז אני מוכר לך את השדה שהפינות שלה, אני מוכר לך ראובן שמעון לוי ויהודה, הם הפינות.
שחור זה מה שהוא מכר.
אז לא, אז הוא מכר לו את הלבן. אז הוא מכר לו איקס, כי הוא יכול לטעון, שמע, לא אמרתי שאני מוכר לך את הכל באמצע, זה הגבולות. אז תעשה שורה אחת מהפינה הזו לפינה הזו, שורה אחת מהפינה הזו לפינה הזו, זהו. ופה נכנסים לגדר מה זה המינימום של השדה, אם השורה צריכה להיות על דמות או 900, זה כבר דיונים בראשונים, אבל זה לא כל כך נפגמינה. למייסו יכול להימלט ולומר, שמע, לא אמרתי שאני מוכר לך שדה מרובעת כזו, ה-X, זה מה שאני נותן לך. כמין גם, מהו? אם הוא סימן לו על השדה, שוב, אתם רואים את התמונה, הוא עשה כמין רש לשני הכיוונים. הוא אמר לו, כאילו, פינה עליונה, צד ימין, צד עליון, פינה תחתונה, צד תחתון, צד שמאל. אז שוב, פה הוא כבר נותן לו את התחלת הצד, כן? כמו שאתם רואים בתמונה ברשב"א. הוא כבר עשה לו, כן. כמו זה, אז האם אני אומר, זה כבר סימן לכל השדה, מה, הוא התחיל לכל כיוון, או שלא, הוא יכול להימלט ולומר לו, שמע, רק הקו שביניהם, כמו שאתם רואים ברשב"א, הקו הזה, כאילו, הקו שבין שתיהם.
מה, ככה?
הוא סימן לו את זה וזה, זה וזה, עם הרש, כאילו, הלכסון בין הרשים, הלכסון שבין הרשים. כן, אז הוא מרוויח חלק גדול מהשדה, כן.
בלי הרשים. רק זה, רק
האלכסון
הזה.
הוא סימן את הריש.
הבנתי.
אז הוא מקבל את האלכסון שבין הריש, בין השפיצים.
כולל הריש?
כן, כי הוא סימן את הריש.
הריש פתוח.
בסירוגין, מהו? סירוגין, איך התמונה אצלכם ברשב"א? אצלי זה יותר ברור.
רגע, זה הסירוגין.
לא, זה היה כמין גם.
לא, מין גם זה הראשון, רק ריש.
הראשון זה קרנות.
כך כתוב לי פה בציור.
בוא, תסתכל על הציור שלי. אני, הקרנות, זה קרנות. תעזוב, זה לא נכון. זה לא בסירוגין. מה אני אעשה שם כתוב סירוגין? זה לא. זה השאלה של הגמרא, כמין גם, האם הוא מקבל בין הגם. אני יודע, כתוב סירוגין, זה לא. זה רק אומר לך שהמילה הבאה, בדף הבא, זה בסירוגין. זה הכל. עכשיו סירוגין זה מציאות כזו. יש לו 8 שכנים מסביב לשדה שלו. כן, בסדר? ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, יוסף ובן ימין. בסדר? 8 שכנים סביב השדה. אז בצפון ראובן שמעון. במזרח ראובן שמעון. בצפון לוי יהודה. במערב זבולון יששכר, בדרום יוסף בן ימין. בסדר? אז הוא אומר לו, הוא מתחם לו את השדה על כולם. הוא אומר לו, תחום השדה, כולם. אבל מה? הוא יכול לעשות אלכסון פנימי, שתמיד הוא ייתן לו משולש, ותמיד המשולש ייגע בשניים. כן? יהודה, כמו שאנחנו ראינו... כן, כמו שראינו במקרה, שכשהוא אמר לו ראובן ושמעון, יש לו ראובן לצפון ולדרום, במקרה בעמוד א', כשהיה לו ראובן לשני הצדדים, שמעון לשני הצדדים. הוא יכל לתת לו משולש, פה הוא דילג כל פעם. הוא אמר לו, אני אתן לך את השדה שהגבול שלה היא ראובן, הוא מדלג על שמעון, לוי, הוא מדלג על יהודה, יששכר, הוא מדלג על זבולון, יוסף, הוא מדלג על בנימין. אז אתה יכול לומר, זה כמו אגם. אתה יכול לומר, שמע, הוא נתן לך קו על כל צד, יש לך את התחום של השדה. מה אנחנו אומרים? הוא יכול לטעון, לא, אני מכרתי לך משולשים. בתוך השדה נעשה משולשים. כל פעם אני עושה אלכסון שנתתי לך. יד בעל השטר לתחתונה, או שאני אומר, לא, במקצב כזה, השאלה היא למה הוא דילג? כי הוא בשטר, הוא לא כתב, לו הוא היה כותב את כל השמות מסביב, לא היה לי בעיה. מאחר והוא דילג, אז הוא השאיר לעצמו פתח לטעון. אומרת הגמרא, תיקו. תיקו זה כמו תיקום, זה יישאר בשאלה. נשאר בשאלה, וכל מצב שנשאר בשאלה, הכלל הוא שאנחנו אמצים חברו עליו הראייה. זה חשוב לדעת גם כן, כי כשאתם בעזרת שם תקנו שטח קרקע, צריך מאוד מאוד להיזהר בשטרות, שהשטרות יהיו כתובים מאוד מאוד ברור. אל תיכנסו למצב שאתם בידיים של האחר, של המוכר, כי ידוע לעליונה, אתם המוציא. כל עוד יכול לטעון, אתם רואים פה שאפילו טענות כאלה של אנחנו היינו אומרים זה טענות, מה? מה ההיגיון בזה? לא, יש מקום שברגע שהוא כתב את זה בצורה מסוימת, יש לו טענה. תתפלו ש... לפני שבוע, לפני 10 ימים, היה מישהו שהיה על סף לסגור עסקה עם קניית דירה, והוא הראה לי את העסקה. אמרת לו שלדעתי יש פה פתח שהמוכר יכול לעבוד עליו ולהכניס אותו לבוץ גדול מאוד. אז הוא ראה את זה לעורך דין, והעורך דין הסכים איתי. הוא אמר, בעצם כן, אבל, אתה בכל זאת תוכל להוציא ממנו. אמרתי לו, כמה יעלה לך עורך דין, אם הוא רוצה להיות לא ישר איתך? כי הרי לפי החוזה שכתוב, 30,000 דולר. הוא שאל את העורך דין, אמרתי לו, אתה רוצה להוציא עוד 30,000 דולר לדירה? איך שהחוזה כתוב, הוא עוד יכול לעבוד עליך. אז הוא לא סגר את העסקה, הם לא הסכימו לכתוב את זה איך שהוא רצה. אז למה? זה אומר דרשני, נכון? אז אי אפשר תמיד לבנות על עורך דין. כאילו, זה לא... הוא לא קנה, הוא היה על סף לקנות דירה.
מי זה העורך דין?
העורך דין שלו תספס נקודה. כאילו, אני אומר, מהגמרות אנחנו לומדים הרבה פעמים איך לדייק גם בשטרות. אני אומר לכם, גם בחיים שלכם. תסתכלו על השטר, אל תבנו רק על העורך דין. אני אומר לכם סיפור שהיה לפני 10 ימים. בן אדם היה על סף לקנות דירה, או לסגור חוזה. אני לא יודע אם הוא היה קונה את הדירה בסוף. ולמה זה? אמרתי לו, אבל יש פה דרך שאפשר להבין, ואם הוא ירצה לעבוד עליך, אם הוא לא אדם ישר, אתה לא יודע מי הוא. עורך דין טען לא, מבחינה משפטית נוכל להוציא ממנו, גם אם הוא יוצא לעשות.
גם עורך דין וגם הבעל הדירה רצו לעשות יד אחד
מיני. אני אמרתי לו, רגע, מה? למה הם לא מוכנים לשנות? למה? כאילו, אם הכל ישר, הכל קשר, אז מה אכפת להם?
זה נוסח.
כן? אני מקווה שבסוף הוא יקבל את זה בצורה ישרה. הם טוענים שהם צריכים להסדיר את הניירת שלהם כדי לכתוב את זה ככה. אוקיי, שיסדירו את הניירת. בסדר, אומרת הגמרא. מצר לו מצר ראשון ומצר שני ומצר שלישי. עכשיו אנחנו מתחילים להמשך העמוד עד הנקודותיים, הדיון יהיה המקרה הזה. בן אדם מכר שדה, ובחוזה הוא מתאר שלושת הגבולות, ולא את הגבול הרביעי. כן? אז הוא מתאר לו, אני מוכר לך את השדה, והנה שלושה מצרים, שלוש גבולות מתוארים, הרביעית לא. אמר רב, קנה הכל חוץ ממצר רביעי. כן? אז אנחנו אומרים, מאחר והגבולות, התחום ברור, אז הוא קנה את השטח שבין שלושת הגבולות, את הגבול הרביעי הוא לא קנה. ושמואל אמר, רב ושמואל הלכה כמו מי? בממונות כמו שמואל. ושימו לב שהאות של העין משפט היא לא עם שמואל פה, אז צריך לעיין. אפילו מצר רביעי, ופה הבח מוסיף, קנה. הוא קנה גם את הצד הרביעי, כן? למה? כי הוא לא טרח לכתוב את הצד הרביעי. זה ברור שזה כלול. רבאסי אמר, לא קנה אלא תלם אחד על פני כולה. מה הוא עושה? הוא עושה חטא. על כל מצר הוא קנה תלם. כן, זה מה שדיברנו, מה הרוחב שאתה קונה, כשאתה עושה את האלכסון הזה, זה תלם פה משמע. יש לו חטא בשדה, אין לו שדה. לא כתבת את הצד הרביעי, אין לך את הצד, אין לך את כל השדה. יש לך רק על כל צד, ואין עונה בקרקעות. אז הוא קנה חטא.
אתה יכול להפיק,
כן? אומרת הגמרא, סבר לה כרב דאמר שיורי שיער, הוא סובר כמו רב, שאם אתה לא כתבת בשטר, אז זאת אומרת שהשארת לעצמך זכויות. מה שאתה לא כתבת ברור, אתה המוכר, שמרת לעצמך זכויות. כן? זה היסוד פה. המוכר צריך לפרט שהוא נותן את הכל. אם הוא לא, אז הוא שמר לעצמו כוח, אלא מה? שרב סובר שהוא שמר לעצמו את התלם של המצר הרביעי, ורבאסי אומר לו, הוא שמר לעצמו משהו רק יחל, משהו לא פירט, הוא לא נתן, ממילא הוא נתן עוד חטא בשדה. הוא נתן תלם על כל מצר, הוא לא נתן עוד כל השדה. ומי דשייר במצר, שייר נמי בכולו. ברגע שהוא שייר, אז הוא כבר שמר לעצמו את כל מה שלא כתוב בשטר. אז רבאסי לוקח את ההיגיון של רב, אבל הוא לוקח את זה עוד שלב. אמר רבא, הלכתה, קנה הכל חוץ ממצר רביעי. פה יהיה כדאי לרשום, כי אין לנו שני לשנות ברבא, ואז הגמרא תעשה את צילוב בין שני השיטות, אז יש מודף, זה יהיה יותר קל לשים לב לנקודות, זה הכל יהיה רשום. אני אביא מה זה.
תוצאה רבישה. ראינו.
אז רבה אומר לנו, הלכתה, קנה הכל, כן? אז המקרה אנחנו יודעים. סייר, כתב בשטר, שלושה צדדים, לא כתב את הצד הרבי. אז רבה בלישנה קמה, אומר ככה. רבה אחד, הוא אומר, הלכתה, קנה הכל, חוץ ממצא רבי. זה ברור. כמו מי רבה פוסק? אמרת שלזרוק מראה בתלמידים. אני שומע לך. נו, בסדר. אוקיי. אז זה עונה על השאלה ששאלנו קודם. אמרנו רב ושמואל, הלכה כשמואל בן אמונות. אז מה? רגע. עכשיו, למה הלכה תהיה כמו רבה? יש לי כלל רב ושמואל, הלכה כשמואל בן אמונות. למה הלכה תהיה כמו רבה? כי הלכה כבטראי. מרבה ואילך, מהדור של רב ואילך, הלכה כבטראי. אז ברגע שרבה פוסק לי הלכה כמו רב, הלכה תהיה כמו רב. אוקיי, אומרת הגמרא, מה רבה? הלכתה, קנה הכל, חוץ ממצא רביעי, ולא אמרן, אלא דלא מבלה. זה בתנאי שפשוט תיאר את שלושת הצדדים, הרגליים של החטא לא כוללים את המצר הרביעי. כן? אם הם כוללים את המצר הרביעי, אז הוא מקבל את התלם הזה גם כן. תראו בתמונה.
הנה,
גם הוא מקבל,
מה שבאמצע הוא מקבל, כי רב סבר שהוא מקבל, רק רב אסי אמר שהוא מקבל עוד חטא. הוא מקבל את כל השדה, השאלה היא מה עם התלם הרביעי.
הוא אמר אם הוא הכליל את התלם
הרביעי. אז אם זה מובלע, הוא לא כלל, הוא לא אמר רביעי. המציאות היא אותה מציאות. השאלה היא ככה, הצדדים שמשני צדי התלם הרביעי, האם הם כוללים אותו? המצר שהוא תיאר, זה כולל את זה? זה מובלע בתוכו?
איך זה חלק מצב?
אם הוא תיאר, שדה של ראובן, שדה של שמעון, ממיני ומשמאלי, וראובן משמעון, השדות שלהם כוללים את הצד הרביעי. אם זה כולל את זה, אז הוא קיבל, אם זה מובלע, אז הוא קנה גם את התלם הזה, כן? הלכה כמו רב, אבל, אומר רבה, לא אמרן, מתי הוא לא מקבל, הוא לא קונה את הצד הרביעי, לא קונה צד רביעי, כן? אבל בתנאי, מתי הוא לא קונה, כשזה לא מובלע. בתנאי, לא מובלע. אבל אם זה מובלע, ופה אנחנו מתחילים. אבל מובלע, קנה. וכי לא מובלע, צריך עוד תנאי. נמי לא אמרן, אלא דאיקה לריחווה דדיקלה, והווה תשעה קבים. מתי אני אומר שהוא לא קונה את זה? כשיש שם הרכבת דקלים. אם זה לא מובלע, נקודה אחת, תנאי א', ב', צריך להיות סמנים שאני רוצה לשמור את זה לעצמי, שיש לי שם דקלים, יש לי שם, יש לי פרדס, יש לי משהו גדל שם, יש איזשהו היגיון שאני לא אתן לך את זה. אז אני צריך תנאי ב', שיש לי דקלים שם, ריחווה דדיקלה, כן? והביא תשעת קבים. תנאי ג', שזה שטח רציני, תשעה קבים. כן? אז שלוש תנאים אני צריך, שזה לא מובלע, מתי לא קנה, כן? מתי לא קנה צד ד', א', לא מובלע, ב', יש לי שם תקלים, ג', זה שטח... יש לי משהו שם, גדל לי משהו שם, סתם תלם אחד, מה תעשה עם תלם אחד? אתה תחרוש, תזרע, כן, למוכר יש לו משהו. אחרת, למה, מה ההיגיון שהוא לא מחר את זה? אז רבה, לפי הלישנה הראשונה, אומר, מתי אני אומר שהוא לא מכר את הצד הרביעי? כשיש לי שלוש נקודות. א', זה לא מובלע, ב', גדל לו שם תקלים, ג', זה שטח רציני, יש תשעה קבים שגדל שם. בסדר? אוקיי, הלאה. אבל, איפה אנחנו? מכלל, דחי מובלע, ברגע שיש לי... דחי מובלע. ליד הגימל בבח.
סתירה.
מכלל, דחי מובלע, אף אגב דיקה לריחה ודדיגלה, ואבית שקבין קנה. אני מבין מרבה, שברגע שחסר לי אחד מהשלושה תנאים האלה, אם זה מובלע לדוגמה, אז הוא כן קנה. כן? אוקיי. אי קדמו. עכשיו אנחנו הולכים לרבה 2. בואו נרשום רבה 2. כן. אי קדמו. אמר רבה, הלכתה... קנה הכל, ואפילו מצא רביעי, כן? אז רבה פוסק לנו שהוא כן קונה אפילו את מצא רביעי, כמו מי? ומי רב הפוסקנו בי קדמרי הזה? כמו שמואל, יפה. כן? ולא אמרן, אלא, אז תירוץ שני, קנה צד ד', כן? הוא קנה את הצד הרביעי, בתנאי ש, ולא אמרן, אלא דמיבלה, בתנאי ש, מתי הוא קנה? בתנאי. אחד, מובלה, אבל לא מבלה לא קני, וכי מבלה נמי לא אמרן, אלא דלקה לריך ודדיקלה, ולא אבי תשעה קבין. אבל איקה לריך ודדיקלה ואבי תשעה קבין לא קנה. בתנאי שמובלה, בית, אין קלים, ג' אין תשעה קבין.
בסדר, לא?
לא, הפוך מזה.
כן, הפוך.
הגמרא עכשיו תצלב ביניהם, בוא נראה. מכלל, דחי לא מובלה, אם זה לא מובלה, כן? זה מה שרב אמר במקרה הראשון. אף על גב דלקה לריחבה דדיקלה ולא ותשעה קבין, אז הוא לא מצריך את התנאים של רב הבא הראשון. רב הבא הראשון אמר צריך שזה גם לא מובלה, גם תקלים, גם תשעה קבין, ואז הוא לא קנה. פה הוא אומר לא, הוא לא קנה את הצד הרביעי אם חסר לאחד מהשלוש תנאים, כן? מספיק שאחד חסר והוא לא קנה, כן? ולא אבי תשעה קבין, לא קני. אומרת הגמרא, שמינן מתרווה לישני דרבה. עכשיו אנחנו צריכים לפסוק. אז מה נעשה? ניקח את שתי הלשונות של רבה ונאמר, איפה שהם שניהם מסכימים, הלכה היא כמו שני הלשונות. איפה שהם לא מסכימים, אז נאמר שודה דדיינה. זה מה שהגמרא תאמר במסקנה, ויש פה רשב"ם מאוד חשוב. הרשב"ם אומר, רק פה נאמר שודה דדיינה. כללית אמצים חברו עליו הראיה. פה הגמרא אומרת לי שודה דדייני. לולי הגמרא, אני לא הייתי אומר שודה דדייני. שודה דדייני, הכוונה שהם יעשו בהיגיון שלהם. לפי איך שהם יכולים לשאר, מה מסתבר, מה הוא התכוון לתת. אומרת הגמרא, שמינן מטרווה ולישני דרווה, דבשדה לא שייר ולא מידי. אני מבין משני הלשונות שכללית, בן אדם מחר שדה, הוא מחר יחד, הוא מחר. אני לא הולך כמו רב. ושמין הנמי, דהיך דמיבלה ולקה לריחבה דדיקלה, ולא אבי תשעה קבין, אם אין לי את כל התנאים האלה, אם זה לא מובלה, ואין תקלים, ואין תשעה קבין, אז לפי הצד הזה, ודאי שהוא קנה את הצד הרבי. לפי פה, גם כן, ודאי שהוא, כן? שהוא קנה. אם אין, אז הוא קנה. רב אמר, לא קנה מתי, כשזה לא מובלה, ויש תקלים ויש תשעה קבין. אבל אם חסר אחד מהם, אז הוא כן קנה. גם פה, כן? קנה. אם אין לי ריח, כן? שמין הנמי, אם זה מובלה, כן? אתם איתי?
כן.
ולקה לריחבה. אם יש לי את כל התנאים, הרב הראשון מסכים לרב השני כשיש לי את כל התנאים האלה. הוא אומר, אני לא צריך את כולם כדי להיות קנה. כן? כדי לקנות את הצד הרביעי לפי רבה מספיק שאני חסר אחד. רבה השני אומר, אני צריך את כולם. אבל כשיש לי כולם, גם רבה הראשון מסכים שקנית את הצד הרביעי. כן? הוא רק אומר, אני לא צריך את כולם. אז אנחנו מצליבים בשיטות. ואנחנו אומרים, היכה, אם יש לי את כל התנאים שזה גם מבלה, וגם אין עליה רכבה דדיקלה, וגם לא אבי תשעה קבין, אז הוא קנה. מה אם הפוך? אם לא מבלה. ויש עליה רכבה דדיקלה, וזה מוציא תשעה קבין, אז גם רבה השני מסכים. רבה השני רק אומר, מספיק שחסר אחד. כן? אז הוא לא קנה. מה אם יש לי רק חלק מהתנאים? מבלה, אם זה מובלה, אבל יש עליו לא מבלה ולקה עלי, אז התמלה להייגיסה והתמלה להייגיסה. יש לי ציטוט שרבה לשני הכיוונים. זה איפה ששני הציטוטים חולקים. שודה דדייני, אני משאיר את זה לדיינים להחליט. הם צריכים לשאר מה הוא רצה. ברור? אוקיי. אמר רבא, בן אדם היה לו שותפות בשדה, כן? חצי שדה שלו, חצי שדה של השכן, כן? אוקיי, עכשיו הוא בא למכור, והוא אומר לקונה, פלגה דעית לי בערה, אני מוכר לך חצי שיש לי בקרקע הזו. מה הוא התכוון לומר?
חצי משיש לו, חצי...
אז בגלל שהוא אמר פלגה שיש לי בקרקע, אז מבחינה לשונית הכוונה היא פלגה שהוא מכר לו את כל חצי השדה שיש לו. אם הוא אמר פלגה בערה דעית לי חצי מהקרקע שיש לי, יפה, ריבה, הוא מכר לו רבע. כן? אמר לאביי, מה ישנה אחי ומה ישנה אחי, מה הבדל ביניהם? כן? בשני הלשונות, המשמעות שאני מוכר לך חצי בעצם ממה שיש לי, מה זה משנה שהוא אמר לי שיש לי או קרקע שיש לי? ברגע שאתה אומר שחצי, הכוונה היא חצי ממה שיש לי, אז כן? אז הכוונה היא אותו חצי שיש לי. הבית טוען, בכל מקרה הוא התכוון החצי שיש לי, הוא לא התכוון רבע. אישתיק. אמר הבית, ענה סברי מדי אישתיק, קיבולי קיבלה. אני חשבתי, הוא שותק, הוא מסכים איתי. ולא היא חזינה, הנו שטרי דנפק מבימר, וכתיב בהו אחי, פלגה דיפי בערה, פלגה. פלגה בערה דיית לי, ריבה, ראיתי שהוא פסק לא כמוני, ופה אנחנו רואים מה שדיברנו בעמוד א', שאישתיק זה לא תמיד... כן, בואו נעבור לריף. נעבור לריף, ו...